נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק, האחד היחיד והמיוחד, ואורי כהן המקסים, שמביאים את קולות השידור עליכם. בכל שנה כשקוראים את פרשת קורח, אני מנסה להבין מה קרה שם. נכון, עברו שבועיים כמעט, אבל אני עדיין תקוע שם. פתאום קם אדם חשוב, נשיא בישראל, וקורא תגר על מנהיגותו של בן דודו משה. הוא מגייס את דתן ואבירם ואון בן פלט ו-250 איש למרד על משה ועל מנהיגותו. בטענה כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? למה דווקא אתם מתנשאים? הרי כל העדה, כולם קדושים, כולם היו במעמד הר סיני, כולם היו ביציאת מצרים, כולם ראו את הקולות, כולם באותה דרגה, ומדוע דווקא אתם מתנשאים? הייתה פה איזו טענה של אגו. למה אתם משה ואהרון? מי שמכם? מי? משה ואהרון נופלים על פניהם, כזאת כפיות טובה, כזו רשעות, וכי משה ואהרון בחרו את עצמם להיות מנהיגים, וכי הם צריכים את עול המנהיגות בכלל? הרי השם ציווה אותם והכניס אותם תחת עול כבד של להיות מנהיג, של לשאת את הקהילה עליך, את התלונות, את הקשיים, את המריבות, את המאבקים, את המדנים, את הקנאים, את האגואיסטים. ואז משה ואהרון אומרים לעדה הרעה הזאת, בוקר ויודע השם את אשר לו. משה מצווה, קחו לכם מחתות 250 איש, שימו בהם קטורת, ונראה במי יבחר השם בבוקר. משה גם מזהיר אותם שלפחות, תשמעו טוב מאזינים יקרים, לפחות 249 איש ימותו מחר בבוקר. והם בשלהם. מה נסגר איתם? זאת הרי התאבדות קולקטיבית. הרי אתם יודעים שרק אחד ייבחר וכל השאר ימותו. אז מה אתם עושים? בגלל שיש איזה מישהו עם איזה בעיית כבוד, בעיות של אגו, אז אתם 250 איש הולכים למות? הרי אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא יבחר רק אחד. שאלה נוספת, מה רצה קורח? הרי מנהיג תמיד הוא רק אחד. וכי אם היה נבחר לדוגמה און בן פלט, אז גם הייתה שאלה, למה הוא? למה לא אני? ואפילו אם קורח עצמו היה נבחר, הייתה השאלה, למה דווקא קורח ולא אחר? אז מה הייתה הטענה של קורח? מה הוא רצה? והשאלה האחרונה והכי קשה. משה רבינו, גדול המנהיגים, מלווה את עם ישראל, ידע והכיר ממקרים קודמים שעם ישראל עם כשעורף הוא. מדוע משה בכלל מתייחס לקורח? תן לו לדבר מה שהוא רוצה, תמיד התלוננו, תן לו. למה בכלל הוא מתייחס אליו? מאזינים יקרים, מה חשב קורח? מדוע הסכימו 250 איש להסתכן במוות תוך מספר שעות? ומדוע משה התייחס בכלל לקורח? ומה כל זה קשור לבריאות הנפש? איך זה קשור? מאזינים יקרים, אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובות על השאלות האלו, 03-500-93-93 שוב, מה חשב קורח? מה נסגר איתו? מדוע הסכימו 250 איש להסתכן בחייהם? ומדוע משה ואהרון בכלל מתייחסים לקורח? למה? ומה כל זה קשור לבריאות הנפש? אלו הם השאלות, ואני מאוד מקווה שבעזרתכם המאזינים נצליח היום להבין איך כל הדבר הזה קשור לבריאות הנפש. 03-593-93, אם אתם רוצים לכתוב לנו, אתם נכנסים לאתר של רדיו קול חי, כותבים בחלונית הודעה לשידור את הדברים שלכם, ואנחנו בעזרת השם נקרא אותם, נביא את התגובות שלכם, את השאלות שלכם. אם אתם רוצים לשאול שאלות אחרות שקשורות לבריאות הנפש, בשמחה, בשביל זה אנחנו כאן. ושוב, אני מבקש עד שיגיעו הטלפונים, ועד ששלומי פולק החמוד והיקר יביא לנו את המאזינים, אני הייתי מבקש עוד דבר אחד קטן, שלא כל כך קשור, אבל בכל זאת אני רוצה להזכיר, כי זה ממש יושב לי חזק על הלב. יום שישי, שעות אחר הצהריים. יום שישי הוא יום שאמור להיות יום מנוחה. בכל אופן, לאנשים כמוני שעובדים כל השבוע קשה, אבל לא, יום שישי הוא לא יום מנוחה. השבוע, לצערי הרב, גם הייתי עם מקרה חמור מאוד של בחור ישיבה, שלצערי הרב, הקפסולה עשתה לו משהו מאוד לא טוב, אבל לא רק הקפסולה, כנראה שמשהו היה שם קודם. אבל ההימצאות בתוך הקפסולה עשתה לו רע מאוד מאוד. וכמה דקות לפני שבת קיבלתי טלפון מאברך שגר באזור הישיבה. הוא ביקש שאדבר עם הבחור כי הבחור ממש מרגיש לא טוב. לצערי, אולי לשמחתי, שוחחתי איתו עד אחרי השקיעה. כן, אתם מבינים טוב, חיללתי שבת עבורו, כי הוא היה במצב ממש לא טוב. כמה שעות קודם, מאזינים יקרים, הלכתי לבקר את בני שנמצא בקפסולה כבר ימים רבים. אוי, כמה יפה, כמה כואב. עמדו שם זוגות, זוגות של הורים מדהימים שלא עוזבים את הילדים לרגע. עמדו מעבר לשער, והם הבחורים, בחורי החמד, שאין מקום בגן עדן, צריך לפתוח איכל שלם בגן עדן לבחורים המדהימים האלה. עומדים שם בשער, מחזיקים את הגדר, ומבין חרכי הגדר מציצים ומדברים עם ההורים. וכך כל הורה בתורו ניגש לכמה דקות של פרטיות עם הילד, והילדים, הבחורים, כל כך קשה להם. הם כל כך מתגעגעים, כל כך רוצים כבר לראות את האחים, האחיות, לחוש, לגעת. וחלקם מתמוטטים מזה. לחלקם זה קשה מאוד מאוד. אז לכם בחורי הישיבה, ולכם ההורים הנפלאים שלא עוזבים את הבחורים לרגע, אני רק יכול לומר, ישר כוח גדול, הורים יקרים. ישר כוח גדול, בחורים יקרים. אתם מחזיקים את הדור, כן. אתם בחורי הקפסולה. דורות על דורות עוד ידברו עליכם, על המסירות שלכם, על האהבה שלכם לתורה, על המציאות שאתם מוכנים לסבול, לא לראות אור יום, לאכול בתנאים לא תנאים, להיות בתנאים לא תנאים, והכל בכדי ללמוד תורה. ישר כוח לכם, אבל שמרו על הנפש שלכם. אם אתם מרגישים לא טוב, דברו עם ההורים. אל תחכו שחס וחלילה משהו רע יותר יקרה. ושוב אני פונה למאזינים היקרים שלנו, לפני שאנחנו נצא לאתנחת המוזיקלית ומקבץ פרסומות, 03-593-93. אז מה חשב קורח? מה הוא רצה? מדוע הסכימו 250 יש להסתכן במוות תוך כמה שעות? ומדוע משה בכלל מתייחס לקורח ולעדתו? ומה כל זה קשור לבריאות הנפש? אתנחת המוזיקלית קצרה ומיד, מיד, בלי פרסומות. אתנחת המוזיקלית ומיד שווים.
Bye.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו רוצים לדעת מה קרה לקורח, ומה קרה ל-250 איש שהסכימו למות, ומדוע משה ואהרון בכלל מתייחסים, ומה כל זה קשור לבריאות הנפש. לילה טוב למאזין.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
אני רוצה להתחיל מהסוף, איך כל זה שייך לבריאות הנפש.
כן.
הגאון אומר במשלי, אם לא תיקון המידות, למה לא חיים? אדם גדול כמו קורח, אי אפשר לדבר עליו. אבל כשלא עובדים עם המידות, מגיעים לאן שמגיעים. ונקודה כזו, כנראה שהיא דרדרה את קורח, ומשה רבינו ברוב ענוונותו, מתקופת לקורח, אולי אפשר עוד להציל.
להציל את מי?
את קורח מהמי, מה שעלול לקרוא לו, אם, לא, אם ימשיך הלאה, זה מרידה בבורא עולם. אבל הנקודה זה תיקון המידות. ומשם מתחיל משה רבינו להתקרב אליו, אולי הוא יחזור חזרה, אבל היסוד הוא לעבוד על מידות. וזו לא שאלה, לאן כל הדברים הגיעו? זה קשור לבריאות הנפש, כי חס ושלום אם אדם לא עובד על עצמו, אז יכול להגיע גם למצבים, כמו שאתה שמע בפתיחה אמרת. אבל מידות זה יסוד, יסוד שכל ההידרדרות של האדם יכול להידרדר.
ובכל זאת בוא תסביר לי, איך, בוא נאמר את קורח אני מבין, קורח כנראה היה לו עניין של למה אתם, היה לו, כמו שכתוב בחזל, עניין של אגו, של כבוד, זה מדרש, לכן אני יכול ככה להגיד, אנחנו יודעים כולנו את המשנה, איזה מחלוקת, את המשנה באבות, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת של קורח ועדתו. אבל מה קרה ל-250 אנשים? בוא נעשה חשבון. הם באים, בוא נאמר ביום ראשון, עושים את מה שהם עושים, משה רבינו בהנבנתו, מנסה לדבר אל דתן ואבירם, קורא להם, הם אומרים בחוצפתם, לא נעלה, לא רוצים לשמוע בקולך משה רבינו. ויש שם 250 אנשים שמשה רבינו בא ואומר להם, רבותיי, בבוקר כל אחד לוקח מחתה, וניתן לקדוש ברוך הוא לפסוק. עכשיו, 250 אנשים יודעים שרק אחד יזכה. הם מבינים את זה. זה 250 ראשי סנדראות, זה לא אנשים פשוטים, הם מבינים שכולם הולכים למות, ורק אחד יחיה. למה הם הולכים למקום הזה?
גם יש עוד חז"ל שאומר שרשעים אפילו על פתחי שגינום לא חוזרים. הנה מראים להם את כל האמת מול העיניים, ואוטוטו זהו זה נגמר כל הסיפור, חס שלום לכל הם רשעים, כי זה אנשים ענקיים וגדולים, אבל כשיש מחלוקת, משופץ חיים אומר, האדם מאבד את כל הישרות שלו ואת כל הזה, והכל הולך לאיבוד בתוך זמן קצר.
יפה. זאת אומרת שיכול להיות מצב כזה, וזה לא יכול להיות, זה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שיכול להיות בן אדם מבין שהוא לא צודק. הוא מבין שהוא הולך לא לאבד את הפרנסה שלו, הוא הולך לאבד את החיים שלו. ובכל זאת מה הוא עושה?
ובשלו.
ובשלו. זאת צריכה להיות כזאת עקשנות, או כזאת תכונה נוראית בנפש האדם. אתה מבין, אתה מתאבד. אבל לא, תמות נפשי עם פלישתים. אני לא חוזר בי במאומה. אבל מה השאלה שלי, איך משה רבינו, למה משה רבינו מתייחס לזה? למה?
כי משה רבינו בהבנותו עם כל הגדלות שלו מנסה כל אדם וחבל על כל נשמה יהודית ומנסה להתקרב, אולי עוד אפשר להציל את קורח, אולי.
אני חשבתי בכיוון אחר, תגיד לי מה אתה חושב על כך. משה רבינו, המנהיג הגדול, הדגול, שאין מה לדבר ממשה עד משה, לא היה כמשה ולא יהיה כמשה, אבי הנביאים, משה רבינו ידע דבר אחד. קורח לא נלחם בי, הוא נלחם בקדוש ברוך הוא. כי מי שמינה אותי זה הקדוש ברוך הוא. וכשיש בן אדם שנלחם בהנהגה, על זה גם ענב כמו משה רבינו לא יכול לסלוח. אפשר לסלוח על הרבה דברים, אפשר לסלוח. על בן אדם שמערר על ההנהגה, אדם שלא מבין מה זה היררכיה, אדם שרוצה אנרכיה, אדם שלא מוכן שיהיה מנהיג, נגד זה אי אפשר לתת. זאת אומרת, משה רבינו מוכן להשפיל את עצמו ולהוריד את הראש ולקבל את התלונות של בני ישראל, ולמה הוצאת אותנו ממצרים, ואתם עמיתם את עם השם. משה רבינו מוכן לספוג כל השפלה שלא תהיה. דבר אחד משה רבינו אומר, אני לא יכול להרשות שיקרה. לערער על העניין הזה של מנהיגות. כי ברגע שאין מנהיגות, יש אנרכיה. אין סדר. וכל התורה שלנו בנויה על משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. יש סדר. יש צורך בקבלת מרות. יש צורך בהבנה של היררכיה. אם בן אדם לא מבין את זה, על זה אי אפשר לשתוק. מה אתה אומר על זה?
בהחלט, בהחלט. השאלה הייתה הרי למה הוא מתכופף לקורח.
כי הוא מנסה. הוא לא מתכופף.
אדם גדול כמו משה, עם כל מה שאתה אמרת, מנסה עוד איזה סיכוי שהוא, לפני שהוא נכנס לאדמה.
בדיוק. משה רבינו מנסה הכל, אבל דבר אחד, בנחישות ובעדינות, אני פונה אליהם שוב. אבל לאחר מכן, אם הם לא יקבלו את המציאות הזאת, שיש מנהיג אחד שעומד בראש הפירמידה, אם את זה הם לא מקבלים, אין מה לעשות. אין מצב כזה שבן אדם לא מבין. עכשיו, אני לוקח את זה לשני כיוונים. אני לוקח את זה לכיוון אחד, קודם כל, בנושא של אמון הסחחומים. חייב להיות מציאות כזאת שבן אדם מקבל את מה שגדולי ישראל אומרים. מי שמתווכח עם גדולי ישראל, לחתוך, אין מקום. אבל אני אומר עוד יותר. מעבר לזה, קורח לא הבין, גם בלי קשר לגדולי ישראל ולמנהיג, הוא לא הבין דבר נורא פשוט. בכל מקום עבודה, בכל עם, יש ראש ממשלה, נשיא, שוטרים, שופטים, יש היררכיה. אין מציאות כזאת שעובד, בא לבוס שלו ואומר לו, אני לא סופר אותך, אני לא רואה אותך, אני לא יודע מי אתה. וזה אחד הדברים שאנשים חלקם לא מבינים. בן אדם מוכן לאבד את מקום העבודה שלו. הוא מוכן למות מחר בבוקר. הוא לא מוכן לקבל את ההנהגה. וזה אחד הדברים הקשים ביותר שאפשר ללמוד מהפרשה הזאת. איך אנשים מוכנים לאבד את הכל בשביל אגו, בשביל כבוד, בשביל משחקי כבוד. איך אנשים עושים את זה?
מצד שדיברנו בהתחלה.
כן. ומצד שני אנחנו רואים מה מנהיג צריך לעשות. למנהיג אסור לוותר על מרד. כי ברגע שיש מרד ולא מבינים שיש היררכיה, הכל נגמר.
עוד נקודה שאפילו עד היום הם צועקים מוישה אמס ותורוסה אמס. הם מודים לכל מה שקרה.
טוב, תראה, זה באמת שאלה. הרי, למה עכשיו הם כן מודים? מה קרה פתאום?
זה בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא מיוחדת. זה מוישה רבן אמר, ואם בריאה היא בריאה אדמה, זה בריאה מיוחדת שבנה, שאדם מת והנשמה שלו עדיין מדברת, מוישה אמס ותורוסה אמס. בריאה מיוחדת. נברא בששת מי בראשית.
בסוף אתה אומר, בן אדם רוצה או לא רוצה, בסוף הבן אדם יכול לשבת אחרי שהוא נלחם ונלחם ונלחם, ובסוף בסוף הבעל הבית צדק. אחד הדברים המדהימים ביותר שאני למדתי בחיים זה גישור. וכשלמדתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, אז הסבירו שם שלפעמים אנשים יכולים להתכתש במשך שנים בבתי משפט. שנים. ובסוף להגיע לאותו מקום שאם היו מוחקים את האגו שלהם, היו מגיעים בלי כל השנים שהם רבו ורצו לבתי משפט, ולא נשארה נוצה אחת לאף אחד מהם. והם מלאים בוץ אחד על השני. ובסוף הם הגיעו לאותו מקום. ובכל זאת הם עושים את זה לעצמם. זו שאלה, איזה תנועה בנפש האדם גורמת לבן אדם להתאבד כל כך? לעשות מעשים כל כך קיצוניים, שהוא מאבד את כל כולו ובסוף הוא מגיע לאותו מקום שבו הוא היה בהתחלה. המזין איתנו על הקו?
כן, זה נקרא מוצאים את האדם מן העולם.
התאווה, הקנאה והכבוד מוצאים את האדם
מן העולם. מוצאים את האדם מן העולם, פשוט מאבד את הכל, הכל, הכל.
לפעמים אני עומד באמת משתהה, ואני רואה את האנשים שנאבקים, מבזבזים כספים, בסוף הם מגיעים לאותו מקום. אז למה אתם עושים את זה לעצמכם? טוב, מאזין יקר, תודה שאתה עלית לשידור.
כל טוב, עמוק, הרבה, הרבה, הרבה תצליח, הרבה בית חם, זה משהו עצום, תצליחו.
אומן, תודה, תודה לך, תודה. מאזינים יקרים, אנחנו נצא לעוד אתנחתא מוזיקלית קצרצרה, ומיד, מיד שווים, 03-593-93-93-93-93. ללמוד תורה, ללמוד תורה לשמה, זה כל כך מתחבר לסיפור הבחורים בקפסולה. איזה אהבה גדולה יש לי אליהם. ממש שבוע שעבר, כשהיינו ביום שישי, אני אמרתי, הלוואי, הלוואי, והייתי יכול בליל שישי הבא להביא איזה כמה סירי צ'ונט ענקיים ואיזה מוזיקה ולרקוד לבחורים החמודים האלה, כל כך הרבה מגיע להם. מאזין על הקו, לילה טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
זהו, אני חשבתי גם לענות, קודם כל תודה רבה על התוכנית, וממש מחזק.
בשמחה.
עכשיו אני חשבתי גם לענות תשובה על השאלה לגבי כוח, מה כל הרעיון, שבעצם שבעצם הם חשבו שהם צודקים, כוח ואנשיו, הם חשבו ש... זאת אומרת, בתיאוריה שלהם הם היו בטוחים שהם צודקים, וזה מגיע להם. כמו שאנחנו רואים היום כל מיני קבוצות כאלה, אבל הם חשבו שהמהלך שלהם נכון וכולי, אז לכן הם הלכו על זה עד הסוף, וגם הם היו בטוחים שהפוך, שמשה רבינו טועה, והכל מגיע להם וכולי וכולי, אז זאת אומרת, זה גם מה שקשור לבריאות הנפש, בגלל ש... זאת אומרת, הלכו על מהלך שהוא... שהם היו בפנים, כאילו, חיו בתוך הבועה שלהם, והלכו עם זה עד הסוף.
אני שומע, אבל אני אשאל אותך, כאילו, אתה באמת חושב שבן אדם, גם אם הוא חושב שהוא צודק, אתה יודע, משה רבנו בא אומר להם, 250 איש, 249 ימותו. עכשיו, כל אחד יודע שיכול להיות שהוא ימות. אז מה, אתה בא להגיד לי שהכוח הזה של המחשבה שבן אדם צודק מביאה אותו עד כדי כזה מקום שהוא מוכן למות?
אבל איך שאני מבין את זה, שוב, בעניות דעתי, אז מה זאת אומרת, אם מבחינתם הם צודקים ומשה רבינו, סליחה שאני כאילו, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, חס שלום, אבל הוא בכלל לא, אז הם לא מאמינים לו בכלל שהוא בא ומספר להם שרק אחד הם יצרות וכל השאר הם כאילו, הם בכלל, אומרים אתה רוצה מחתות שיהיה מחתות, בוא נראה לך שאתה מבלבל את המוח, כאילו, זה כאילו, אני יודעתי, אני מבין שככה הם הבינו את זה, עוד שהם כל כך היו בטוחים שהם צודקים, כל כך היו בטוחים
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מבקש לשאול אותך שאלה, ברשותך, שאני קוטע אותך. אני מביא ל-250 אנשים, 250 לחמים. לחם, לחם פשוט. ואני אומר לאנשים, תשמעו, יש פה 250 לחמים. ב-249 יש רעל קטלני, שמי שאוכל אותו מת תוך 3 דקות. אתה רואה מישהו שמסכים לאכול לחם אחד בתקווה שהלחם שאותו הוא אוכל לא יהיה בו רעל?
לא, אף אחד לא ינסה את זה, אבל...
למה לא? רגע, למה לא? למה לא?
כי רעל זה דבר שהוא, אמנם הם לא, לדעת כמה...
אבל יש פה 250 אנשים שהולכים למות. מה ההבדל בין 250 לחמים שיש... רעל, פה הרי תראה, יש פה 250 מחתות, ש-249 איש ימותו, ואולי אפילו 250, כי אם אף אחד מהעדה לא צודק, אלא משה רבינו צודק, כן, אז 250 איש הולכים למות, אבל עזוב 250, 249 אנשים יודעים שהם הולכים למות, כל אחד בטוח שבלחם שלו אין את הרעל, אתה רואה...
מה זאת אומרת, יודעים שהם הולכים למות, זאת אומרת, אם הם לא מאמינים בכל
התיאוריה
הזאת של משה רבינו.
לא, ודאי שהם מאמינים, אז למה הם לקחו מחתות? לא, שתהיה בריא.
לא, כאילו, להראות שהם כאילו לא סופרים את זה, זה לא
מפחיד
אותם.
לא, אתה לא
מאמינים בזה.
מה פתאום? בטח שהם האמינו בזה. בטח שהם האמינו בזה. מה השאלה בכלל? הם האמינו, אבל זה בדיוק מה שאני שואל. איך יכול להיות שבן אדם יודע שהוא מתאבד, הוא יודע שהוא הולך למות? איך יכול להיות שהבן אדם מוכן למות. על מה?
מה שאמרתי זה שוב, אני יודע, שוב, המהלך שאמרתי מקודם זה גם מהלך יפה מאוד, אבל מה אני ככה, כמו שאני ראיתי את העניין הזה, הם מתקלו את זה ככה, שכאילו מי אמר בכלל שאתה צודק, מה, כאילו, הם לא, אחרו שהם צודקים, ולכן לא האמינו לו מלכתחילה, כמו שתגיד למשה פולני ותגיד לו זה, הוא יצא אותך שהוא גבר. הוא אומר לך, תתפלל עליי שאני אמות, מה שאתה רוצה, כאילו, זה לא שווה שום דבר כל הזה שלך. כאילו, הוא בכלל לא האמינו בו ולא האמינו בכל מה שהוא מייצג וכל מה שהוא אומר, כאילו, הם לא חששו מזה לרגע. ככה אני הבנתי, שוב, יכול להיות, יכול להיות שאני טועה, אבל זה... אבל זה ככה אני ראיתי את המהלך הזה.
ואיך זה נותן תשובה על מה ביוקור אחרצה? הרי אתה יודע, יש גמרא שאומרת שאחד האנשים שאל את אחד התנאים, או המוראים, לא זוכר, מדוע השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב? אז הוא אמר לו, כי אם השמש הייתה זורחת במערב ושוקעת במזרח, אז היית שואל למה היא לא זורחת במזרח ושוקעת במערב. מה כורח בדיוק היה חשבון שלו? הרי מנהיג תמיד זה רק אחד. מנהיג זה לא יכול להיות כולם, כי אז מה הביטוי של מנהיג? מנהיג זה אחד שהולכים אחריו. אז גם אם כורח רוצה להיות הוא, והטענה שלו, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם מומדות התנסו על קהל השם, עדיין השאלה של כורח על עצמו, אוקיי, בוא נאמר שזה אתה, למה אתה?
טוב, הוא הבין, כנראה שהוא הבין שזה הוא, מכל מיני סיבות של, לא יודע אם זה שם, כמו שננסה להבין, להמשיל את זה במשל שלו, בשביל להבין, כמו שיש כל מיני קבוצות שיש להן סיבות של קנועס, ומבינים שהם יותר צדיקים ממנהיגי הדור. יש, שוב, זה חלק ממה שזה קשור לבריאות הנפש, כן, יש כל מיני מהלכים כאלה, הם חושבים שלכן הם מבינים יותר, והם צריכים להניג, והם זה, זאת אומרת, זה ברור להם שזה הם צריכים להניג, זה לא בגלל למה דווקא הוא ולא אני, זאת אומרת, זה ברור להם שזה שייך להם, זה בכיס שלהם, זה, זאת אומרת, ככה אני הבנתי שזה היה המהלך, שבאמת הם הבינו שהם צודקים, שוב, גם כמו שאומרים, כורח, לפי מה שאומרים, באמת היה בן אדם גדול, ולא שאנחנו יכולים לשפוט ולא זה, אבל יכול להיות שבגלל שהוא בן אדם גדול, בגלל שהוא ראה ברוח הקודש גם שאמור לצאת ממנו שמואל הנביא, לכן הוא הבין שזה באמת, כאילו, שזה שלו, כאילו, הוא הפוך, מבחינתו, משה רבינו בא ולוקח לו.
ברור, כי תראה, הטענה הרי ידועה שהיו ארבעה בנים, וללוי היו ארבעה בנים, וכביכול, אמרם, שהיה אבא של משה ואהרון, לקחו גם את הכהונה וגם את הלוויה, אוקיי? סליחה, גם את המלכות וגם את הכהונה. והוא אמר, רגע, זה צריך להתחלק אחרת. אבל עצם זה שהוא בכלל התחיל לשאול את השאלה, מה לא היה לו טוב במנהיגות של משה? ואני אומר עוד פעם, העניין הזה של הטענה שלך, היא טענה שככל שהיא נכונה, היא גם טענה נגדך, למה אתה? אז למה אתה? הרי יש 12 שבטים. למה דווקא אתה? אז אם הטענה שלך לא נכונה, אז תן למשה רבינו להיות מנהיג, ולאהרון להיות כהן. ואם הטענה שלך היא נכונה, אז היא גם נכונה כלפיך. ולכן, בגלל זה אני אומר שכל הסיפור פה היה מזויף. הכל ישב על כבוד. אבל אחרי שזה התחיל לשבת על כבוד ועל קנאה, פה בדיוק אני אומר, יש יכולת, אפשר לנסות להסביר את זה בפסיכולוגיה, מה קורה לבן אדם שהוא רואה סיבוב ראשון, ראית ניצחו אותך בהיאבקות, סיבוב שני ניצחו אותך, סיבוב שלישי ניצחו אותך, רביעי אתה עם לסת שבורה, חמישי אתה כולך מדמה מהאף, שישי העיניים שלך כבר שני ג'ולות שיוזות לך מערובות העין. תיקנה. אתה מבין שאתה כבר בסיבוב שביעי ואתה גמור. אז מה אתה ממשיך להילחם? יש תנועה כזאת בנפש האדם שהיא תנועה הרסנית שהורסת את הבן אדם. אמר רבי עקיבא, אומר את הגמר, כל גל וגל שבא עליי נעניתי לו בראשי. אדם יכול לחיות בשני מודים, בשני תצורות חיים. הוא יכול לעמוד מול גל, שיש שם מאות אלפי ליטרים של מים, לעמוד יציב ולחטוף בומבה בפרצוף ולהתגלגל עם הגל. והוא יכול להיכנס מתחת הגל, לחכות שהגל יעבור, ולהמשיך את חייו בשלום. רבי עקיבא מלמד אותנו מה שיטת החיים הנכונה. כל כך עצוב לראות שיש אנשים שנלחמים במלחמה שהיא עבודה. מלחמה שהיא עבודה מבחינתי, זה מלחמה שגם אם יהיה להם איזשהו ניצחון קטן בסוף, ניצחונון קטן, הרי הם נשרפים לכל החיים. יש כל כך הרבה אנשים, תראה את קורח ועדתו. קורח היה נשיא, היה נכד של לוי, היה בן דוד של משה, רבינו היה יכול להיות כל כך גדול, והוא היה גדול. ומה אנחנו זוכרים ממנו? שהוא נבלע באדמה ושר שם למטה משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת, לפעמים בן אדם נלחם, הוא מרוסק יוצא כולו. העיקר שהוא מרגיש, הנה, אחרי שבע סיבובים שבנוקאוט העיפו אותי לקרשים, יצאתי מהזירה על הרגליים ולא באלונקה, אבל כולך מפורק. אז למה אתה עושה את זה לעצמך? למה? זו תנועה כל כך חזקה בנפש האדם, שבן אדם מוכן למות. אתה יודע, אתה רואה זוגות לפעמים שלא עלינו, איך אומרים, צריכים להתגרש. צריכים להיפרד. ובמקום להיפרד בצורה יפה, בצורה מכובדת, להבין, התחתנו, לא הלך, מתגרשים, כל אחד יש לו את החיים שלו. נאבקים בבתי משפט, 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים. הילדים קורבן, כולם, הילדים יורדים מן הדרך, הילדים קורבן, הילדים חיים בלי הורים, מורעלים מאבא לאמא, מאמא לאבא. מה הם מרווחים? מה הרווחת? הגעת לאותו מקום עם ילדים מורעלים, שכולם גם התגרשו כי הם עצמם לא יכולים להחזיק בית נורמלי, כי זה המודל שהם ראו. מה הרווחת?
זה נכון, זה מכיר כאלה גם לצלי...
זאת שאלה. שאלה שאין לה תשובה, אבל לא צריך לענות עליה. רק רואים כמה אדם יכול להיות גדול כמו רבי עקיבא, כל גל וגל שבא עליי נעניתי לו בראשי, וכמה אדם יכול להיות קטן כמו קורח, שמה שנשאר ממך קורח, זה שכל ילד קטן בחיידר שר משה אמת ותורתו אמת. תודה שעלית לשידור, מאזין יקר. הזמן שלנו נגמר. תודה לאורי כהן, תודה לשלומי פולק היקר. תודה לכם המאזינים. סליחה שמי שרצה לעלות לשידור, יש פה עוד כמה שרצו לעלות לשידור ולא הספיקו. בעזרת השם, בשבוע הבא. ולכם, בחורי החמד, בחורי החמד, תמשיכו לעשות שטייגן. אם קשה לכם, תקשרו אלינו. דברו איתנו. אנחנו לא אוהבים לקבל טלפונים עם קטסטרופות כמו שקיבלתי בשבת, אז אנא, אם יש לכם קושי, דברו עם ההורים. לפרוק, לפרוק, לפרוק. אתם עובדים קשה, אתם נמצאים בתנאים קשים, אתם חזקים, אם יש משהו, דברו עם הצוות, דברו עם ההורים. בעזרת השם, גם התקופה הזאת תעבור. ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.